חגיגה, דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילים אמר רב יהודה, אמר בשם רב, מה היה הגובה של אדם הראשון? אדם הראשון, הגובה שלו היה מסוף העולם ועד סופו, זה היה הגובה שלו. כשהוא היה שוכב, ראשו היה במזרח העולם, רגליו היו במערב העולם. כך כותב רש"י. כל כך גבוה הוא היה. שנאמר, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. מה היה הגובה שלו? ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. מקצה לקצה. כיוון שאכל מעץ הדעת שהתורה אסרה עליו, הקדוש ברוך הוא אסר עליו לאכול מהעץ הזה, ושרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו, ומיעתו מקומתו, שנאמר, ותשת עלי כפיך. ואז הוא ירד מקומתו. מה היה הגובה שלו אחרי שהקדוש ברוך הוא הניח את ידו עליו? אז במדרש רבה, ספר בראשית, פרשה י"ב ו"ו כתוב, שהוא היה בגובה 100 אמה. גבוה מאוד. אותיות דרבי עקיבא, דיבור המתחיל עת בש, מביא שזה היה, הוא היה בגובה 1,000 אמה. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא מיעט את קומתו. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כן, קשו קראי האדדי, הפסוקים סותרים את עצמם. כי רבי אלעזר, בשורות הקודמות, שקראנו אותם בסוף השיעור הקודם על דף י' דורש מאותו פסוק בדיוק. אלא שהוא דורש, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, שפה רגליו של אדם הראשון על הארץ, ולמקצה השמיים, זה ראשו היה בשמיים. רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. אבל הפסוק אחרי זה כותב, ולמקצה השמיים. אז מה היה גובהו של אדם הראשון? האם גובהו היה כמו מקצה אחד לקצה אחר של העולם? או מהארץ עד השמיים. עונה הגמרא זה לא סותר. אידי ואידי חד שיהיו ראו. גם מקצה השמיים ועד קצה השמיים, וגם מהארץ עד קצה השמיים, זה אותו שיעור בדיוק. המרחק מקצה השמיים עד קצה השמיים, זה כמו אותו מרחק, כמו מהארץ עד השמיים. מסביר בספר לבוש האורה, מרבי מרדכי יפה, זכר צדיק לברכה, שהרי כדור הארץ הוא כמו כדור קטן, והשמיים זה כמו כדור גדול. והכדור הארץ תלוי במרכז הכדור הגדול שהוא כביכול השמיים. והמרחק בכדור הארץ מקצה מזרח לקצה מערב, זה אותו מרחק כמו הגובה מכדור הארץ עד השמיים, עד הכדור הגדול כביכול. ככה הוא מתאר את זה בצורה הזו. לכאורה, צריך כאן להבין עוד נקודה, שכשהפסוק מדבר מקצה השמיים ועד קצה השמיים, הוא מדבר על השמיים, הוא לא מדבר על הארץ. ואנחנו הרי יודעים שהמרחק בין הארץ לבין השמיים, גם בצד מזרח ומערב יש מרחק, כמו אותו מרחק כמו שיש מהארץ עד הגובה של השמיים. אז אם היה כתוב מקצה העולם ועד קצה העולם, אז היה מסתדר שהאדם הראשון גובהו היה ממזרח העולם למערב העולם, שזה אותו גובה בדיוק כמו מהארץ עד השמיים, בסדר. כאן כתוב למקצה השמיים ועד קצה השמיים. צריך להשתמש כאן עם דבריו של בעל המגן אבות, להרשבץ. הוא כותב ש המשמעות, מה שכתוב שהאדם הראשון היה גבוה, זה לא הכוונה מבחינה במציאות. שהוא באמת היית לוקח קנה מידה ומודד אותו. אלא ההשגה שלו, הגובה הרוחני שלו, היה כמו מקצה השמיים ועד קצה השמיים, וכמו מהארץ עד השמיים. דהיינו, הוא השיג את כל מה שיש בעולם הזה, וכל מה שיש מהעולם הזה עד השמיים. אז אם כן, בזה אפשר לבאר יותר מה הכוונה למקצה השמיים ועד קצה השמיים. דהיינו, איפה שהקצה של השמיים, איפה שמתחיל הארץ, ממזרח למערב, עד קצה השמיים שבצד מערב, כל מה שבארץ הוא השיג, וגם כל מה שמארץ עד השמיים, את כל ה... הייתה לו השגה גדולה מאוד, שלנו אין בזה השגה, בכל ענייני העולם. ולפי זה אפשר קצת לתפוס את המשמעות של דברי הגמרא. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מיעט את אדם הראשון, והוא הגיע לגובה של 100 או 1,000 אמה, אז על פי דבריו של המגן אבות להרש בעצמי וערים, שגם אחר כך קומתו הרוחנית וההשגות שלו היו גדולות מאוד, כמו תיאור של 100 או תיאור של 1,000 אמה גובה. ואמר רב יהודה אמרה נוספת בשם רב, 10 דברים נבראו ביום הראשון של בריאת העולם, ואלו הן שמיים וארץ, תוהו ובואו, הגמרא תבאר מה הכוונה תוהו ובואו, אור וחושך, רוח ומים, מידת יום ומידת לילה, ששניהם יחד יממה של 24 שעות. כל 10 דברים האלה נבראו ביום הראשון של בריאת העולם, שנאמר ביום הראשון, את כל הפסוקים שהגמרא תביא עכשיו. שמיים וארץ דכתיב בראשית. צריך לבאר שהגמרא כאן מפרשת כמו הפירוש שהרמב"ן מפרש, שבראשית הכוונה בהתחלה. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תוהו ובוהו דכתיב בפסוקים של היום הראשון, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אור וחושך, אז חושך דכתיב וחושך על פני תהום, אור דכתיב ויאמר אלוקים יהי אור, רוח ומים דכתיב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מידת יום ומידת לילה דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שהמידה של הערב והמידה של הבוקר נבראו ביום הראשון. ואגב, זה גם מסביר למה לא כתוב כאן ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, כמו שכתוב בימים האחרים, יום שני, שלישי, ללמד אותנו שהערב והבוקר יחד הם יום אחד, יממה של 24 שעות. תנה, מה הכוונה תוהו? זהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, שממנו יצא חושך. הוא מחשיך, הוא גורם שהאור שנמצא בחלל, תהיה אפשרות שהוא לא יאיר בתוך העולם. שנאמר, ישת חושך סתרו סביבותיו. רואים שהחושך הוא מסביב, זאת אומרת יש דבר שגורם שיהיה חושך שהוא סביב לעולם, שזה הקו ירוק שמקיף את העולם, שהוא גורם שיהיה אפשרות שהאור שנמצא בחלל לא יחדור לתוך העולם בזמן של החושך. מה הכוונה בואו? אלו אבנים המפולמות, אבנים לחות שיש בהם נוזלים, המשוקעות בתהום שמהם יוצאים מים, שנאמר ונטע עליה קו תוהו, רואים שתוהו זה קו ירוק, קו, ואבני בואו, בואו זה אבנים. הפירוש הפשוט של תוהו ובואו זה ריקנות, אבל הריקנות עצמה גם כן נבראה. והתוהו ובוהו זה שני הבריאות האלה שהם יצרו את הריקנות, ויש מבארים שהחושך והמים זה סמל הריקנות. למה? כי חושך, כל אחד מבין שכשיש חושך שחשוך, זה ודאי דבר שמונע מהאפשרות לקיים את הבריאה. ובוהו זה מים, זה גם כן, שמים זה דבר שאין לו יציבות. זה נשפח לפה, נשפח לשם. זה דברים שיוצרים אנדרלמוסיה, בלגן. ואלה בעצם נבראו, גם הריקנות גם היא נבראה. אין לנו כמובן השגה במה שהיה קודם, ואסור לנו להתבונן במה שהיה קודם, לפני שנברא התוהו ובוהו, לפני שנבראה המציאות של ריקנות, אבל גם הריקנות עצמה הזאת בריאה. זה הבריאה של החוש, של האפשרות להחשיך את העולם, והבריאה של המים שמייצרים מי תהום. שואלת הגמרא, הברייתא אומרת שביום הראשון נבראו האור והחושך, וכי האור ביום ראשון איברי, והכתיב ביום הרביעי, ויתן אותם אלוקים, את המאורות הגדולים ברקיע השמיים, וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. עונה הגמרא, אמנם המאורות נבראו, נתלו ביום רביעי, אבל האור שעליו אנחנו מדברים, הוא נברא ביום הראשון, זה אור אחר. כי דרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, זה לא האור של השמש, אלא זה מה שנקרא האור הגנוז, שהאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים והם לא רואים להשתמש באור הזה, אולי הם רק יקלקלו על ידי שהם יראו מסוף העולם ועד סופו, זה רק יעשה נזק כשמשתמשים עם זה לדברים לא טובים. עמד וגנזו מהם. ומכאן מגיע הלשון של אור הגנוז, שנאמר וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר וירא אלוקים את האור כי טוב. נתן את האור למי שנקרא טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר אמרו צדיק כי טוב. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים, שמח בזה. שנאמר, זה שהאור הוא לצדיקים, גרם לקדוש ברוך הוא שהוא ישמח. מביאה הגמרא, כתנאי, שיש ויכוח בין התנאים, מה היה אותו אור שנברא ביום הראשון של בריאת העולם. לפי דעה אחת, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, זה האור הגנוז, זה לא אור החמה. ואדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, דברי רבי יעקב. וחכמים אומרים, אין המאורות, זה השמש, זה הירח, זה המאורות, שנבראו ביום ראשון, ולא נתלו ברקיע עד היום הרביעי, אבל הם נבראו כבר ביום הראשון. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר בשם רב, בעשרה דברים נברא העולם. בחוכמה, מבאר רש"י, זה מה שהוא יודע, מה שלמד, הידיעה שאדם יודע ממה שהוא למד זה חוכמה, ובתבונה, זה שהוא מבין דבר חדש מפלפול חוכמתו, ובדעת, זה יישוב, שאדם מתיישב, ובכוח, זה כוח של הזרוע, כוח פיזי, ובגערה, זה נזיפה שהקדוש ברוך הוא נזף בעולם, כמו שנראה בהמשך, לעניין מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לנזוף כדי לברוא עם זה את העולם. ובגבורה, זה כבר לא גבורה פיזית של הזרוע, אלא זה גבורת הלב. וכמו שהמשנה בפרקי אבות כותבת, איזהו גיבור הכובש את יצרו, שהוא שולט על הלב, על המחשבות שבלב, על הרגשות שבלב. בצדק, ובמשפט, בחסד וברחמים. איפה מצאנו שהעולם נברא בחוכמה ובתבונה? דכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. בדעת, דכתיב, בדעתו תאומות נבקעו. בכוח וגבורה, דכתיב, מכין הרים, מייסד הרים בכוחו, נעזר בגבורה. בגערה, דכתיב, שבזמן בריאת העולם עמודי שמיים ירופפו ויתמהו, נעמדו מגערתו. בצדק ומשפט דכתיב, צדק ומשפט מכון כיסאיך, יסוד כיסאיך. וכאן כיסאיך הכוונה לשמיים, שכתוב השמיים כיסאי. בחסד ורחמים דכתיב, זכור רחמך, זה הרחמים, השם, וחסדיך זה החסד, כי מעולם הימה, זה כבר מאז בריאת העולם. מה פירוש שהעולם נברא בגערה? מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה עולם מרחיב והולך כמו שתי סלילים, פקעיות של חוטי שתי. יש ספר הדר זקנים, שהוא מביא מהראשונים. הוא מביא את הדברים הבאים בשם בעלי התוספות, בספר בראשית, פרק מ"ג, פסוק י"ד, על הפסוק, וכל שקי ייתן לכם רחמים. אז הוא מבאר שם. מה פירוש שתי פקעיות של שתי, שהעולם היה מרחיב והולך? העולם היה מרחיב והולך כמו שתי פקעיות של שתי. פקעיות של שתי זה הכוונה סלילים של חוטים שמגולגלים ככה, כמו סליל כזה, שתי סלילים, שהחוט של שתי הסלילים, שני החוטים מחוברים יחד, והעולם היה, אני אקרא את הלשון שלו, ומתגלגלים ונמתחים. זאת אומרת, משמע מדבריו שהשמיים והארץ בהתחלה היו די סמוכים, והשמיים מרמז על מה שנקרא כאן סליל, פקיעה אחת, והארץ פקיעה שנייה, והם היו פשוט נמתחים ונפתחים, וכך לאט לאט היו מתרחקים זה מזה. ממשיך הדר זקנים וכותב, וכשהגיעו למהלך 500 שנה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, די! ואז הם נעצרו, הפסיקו להתרחק. והעולם היה מרחיב והולך כמו שתי פקעיות של חוטי שתי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו שלא יתרחב יותר, שנאמר, עמודי שמיים ירופפו, ואיך הם יטמעו, איך הם נעצרו מגערתו. והיינו דאמר יש לקיש, מה ידכתיב אני כל שקי? מה זה הנוטריקון של המילה שקי? אני הוא שאמרתי לעולם די, שאמר לעולמו די. הוא יאמר לצרותינו די. אמר יש לקיש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה הים מרחיב והולך. מים זורמים, 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 לא נעצרו. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא בים ויבשו, שנאמר, גוער בים ויבשהו, וכל הנערות החריב ייבש. מה נברא קודם, השמיים או הארץ? יש בזה שלוש דעות. תנו רבנן, דעה ראשונה, בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה, ורק אחר כך נברא הארץ, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואחר כך את הארץ. ובית הלל אומרים, להפך, ארץ נבראת תחילה, ורק אחר כך שמיים, שנאמר, ביום עשות השם אלוקים קודם את הארץ, ורק אחר כך את השמיים. ויש לנו גם הוכחה לזה, אמר להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם שקודם נברא השמיים, וכי אדם קודם כל בונה את הקומה השנייה, את העלייה, ורק אחר כך בונה את הבית, את הקומה הראשונה, מי אמר שהשמיים זה קומה שנייה, שנאמר, הבונה בשמיים מעלותיו, שזה עלייה, הכוונה קומה שנייה, ואגודתו, האגודה של הקדוש ברוך הוא, על ארץ יסדה. זאת אומרת שהשמיים נקראים עלייה, קומה שנייה, קודם צריכים לברוא את הקומה הראשונה. אמר להם, בית שמאי, לבית הלל, גם לדבריכם, שאתם אומרים שקודם נבראה הארץ, יש לנו פסוק שנראה ממנו שזה לא ייתכן, כי וכי אדם קודם עושה את השרפרף, הנמוך שעליו מניחים את הרגליים, ורק אחר כך עושה כיסא לשבת עליו. הרי קודם צריך לעשות את הכיסא, ואז כשאתה רואה מה הגובה של הכיסא, אתה יודע כמה הגובה צריך לעשות את השרפרף. שנאמר, כה אמר השם, השמיים כיסאי, והארץ אדום רגליי. אז מסתבר שקודם נברא הכיסא, ואחר כך האדום. דעה שלישית, וחכמים אומרים, זה וזה כאחת נבראו. גם השמיים וגם הארץ נבראו יחד. שנאמר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם שלא יתרחבו עוד, כמו שבארנו קודם שהם היו מתרחבים, כמו שתי פקעיות של שתי, יעמדו יחדיו, שיעמדו. שאלת הגמרא ואידך, בית שמי ובית הלל שהם סוברים שאחד מהם נברא קודם, מי יחדיו? הכוונה שמחוברים יחדיו, ללא משתלפי מהדדי. וזה גם מסביר מה הכוונה שהם היו כמו שתי פקעיות של שתי, שהחוט ביניהם מחובר, וגם כשהם מתרחבים, עדיין יש איזשהו חיבור בין השמיים לבין הארץ. אבל בית שמאי ובית הלל, זה מביא פסוק שהשמיים נבראה תחילה, וזה מביא פסוק שהארץ נבראה תחילה. אז לפי חכמים שסוברים שהם נבראו יחד, זה לא סותר. זה שפעם כתוב את השמיים ופעם כתוב את הארץ, כי הם נבראו ביחד, בסדר. אז אתה לא צריך, אין משמעות למה שמקדימים את זה או מקדימים את האחר, אתה תמיד חייב להקדים אחד מהם. אולי אפילו עד הרבה. בשביל זה הקדימו פעם את השמיים ופעם את הארץ, כדי להראות שהם נבראו יחד, ואף אחד מהם לא קדם את חברו. אבל בית שמאי ובית הלל, שכל אחד מהם סובר על אחד שנברא קודם, כשוקראי הדדי, כי כי פסוק אחד כתוב קודם את השמיים, פסוק אחר כתוב קודם את הארץ. אמר יש לקיש, זה לא סותר, כי כשנבראו עצם השמיים ועצם הארץ, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא שמיים ואחר כך ברא את הארץ, וכשנטע והתקין אותם במקומם, הוא קודם נטע את הארץ ורק אחר כך נטע את השמיים. ובראשית ברא אלוקים קודם את השמיים ואחר כך את הארץ, אבל ביום עשות השם אלוקים, כשהוא נטע אותם, זה היה קודם ארץ ואחר כך שמיים. מהי הכוונה של לשון שמיים? שתי הסברים. הסבר ראשון, אמר רבי יוסי בר חנינה, ששם מעל הרקיע יש את המים, במתנית התנא בברייתא כתוב שזה נוטריקון אש ומים, מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא לאש ומים ביחד, וטרפן הרבבם זה בזה, ועשה מהם רקיע. יש בזה כמה וכמה הסברים. לדוגמה, שיש את השמיים שזה מים, ויש את המלאכים שהם אש, שהם נמצאים שם, יש כאלה אומרים שזה הברקים שהם של אש, יש בזה כמה וכמה הסברים. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהם היו מהלכים בדרך, אמר לי, אתה זכית להיות תלמיד של נחום איש גמזו, אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, שהיה דורש כל אתין שבתורה. אגב, למה קוראים לנחום בשם איש גמזו? אז הגמרא במסכת תענית מספרת שכל דבר שהיה עובר עליו, הוא היה אומר גמזו לטובה. אבל רבינו חננאל שם מסביר שהוא הגיע ממקום שנקרא גמזו, למקום ליד לוד. משם הוא הגיע, והיו מכנים אותו על שם שהוא תמיד היה אומר גמזו לטובה, נחום איש גמזו. בכל אופן, הוא היה דורש בכל מקום שכתוב את, מה המשמעות? למה היו צריכים להוסיף את המילה הזאת? אם היה אפשר לכתוב בלי המילה את, בשביל מה הוסיפו את המילה הזאת? מה הוא הסביר? כשהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, מה היה דורש בהם? אז רבי עקיבא אמר לי, שנחום איש גמזו דרש, שאילו היה נאמר בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, היינו חושבים שלאלוקים יש כביכול חלילה שלוש שמות, אלוקים שמיים וארץ. הייתי אומר שמיים וארץ שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו שנאמר בראשית ברא אלוקים את, אתה מבין שמי המילה את, כבר מדברים על מה שהוא ברא. את השמיים ואת הארץ. הוא ברא את השמיים, שמיים ממש, והארץ, ארץ ממש. אם כן מובן למה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים, ולא בראשית ברא אלוקים שמיים. אבל למה צריכים לכתוב ואת הארץ? למה לי? מספיק שיהיה כתוב את השמיים והארץ. עונה הגמרא, זה בא ללמד שהשמיים והארץ לא נבראו יחד, אלא קודם נברא השמיים. להקדים שמיים לארץ, לחלק ביניהם. אז דיברנו שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם השמיים ואחר כך הארץ. אחר כך כשבאים לפרט את הפרטים שיש בשמיים ובארץ, קודם מפרטים את מה שנברא בארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. למה? מכדי בשמיים התחיל בראשית. קודם אמרנו שנברא השמיים. אז למה הוא לא מפרט את מה שנברא בשמיים, את הפרטים שבשמיים? מה יש לנו כחשיב מעשה הארץ? מתרצת הגמרת ענה דבר רבי ישמעאל, משל למלך, בשר ודם, שאמר לעבדיו, השכימו לפתחי, בואו השכם בבוקר לפתחי. ובאמת הם השכימו לפתחו, והמלך השכים ומצא נשים ואנשים. גם נשים שדרכם לקום קצת מאוחר יותר, וגם אנשים שבדרך כלל קמים מוקדם יותר. אולי מכיוון שאנשים, כתוב עליהם, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, עליו נאמר בזיעת אפיך תאכל לחם, הם יוצאים מוקדם, משכימים לעבודתם. או מכיוון שצריכים להשכים לתפילה, שמחויבים בתפילה, מחויבים בהנחת תפילין. אנשים, הגמרא נוקטת שהם משכימים לפני נשים. אז אם כן, פה שאתה רואה שהם השכימו יחד, יש שבח הרבה יותר גדול לנשים שדרכם בדרך כלל שהן לא משכימות. וכאן הם השכימו בגלל שהמלך קרא להם. למי המלך משבח? למי שאין דרכו תמיד להשכים, והוא השכים. אותו דבר גם כאן. מבאר רש"י, הקדוש ברוך הוא קודם כל קרא לשמיים, ואחר כך לארץ. ובסוף הארץ והשמיים באו יחד. אז את מי הוא משבח יותר? את הארץ, כי הרי קודם כל הוא קרא לשמיים. הסבר אחר הוא אומר, כל מעשי הארץ מתונים, ומעשי שמיים במהירות. וזו הארץ השכימה אימה שנבראו כאחת. לכך התחיל לספר מעשיה של הארץ תחילה. תניא רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות שרואות את העולם ואינן יודעות מה הן רואות. עומדות על העולם ואין יודעות על מה הן עומדות. והם לא מבינים, מסביר המהרש"א, שהעולם הוא לא כל כך יציב כמו שאנשים חושבים. והקיום שלנו על העולם הזה, והקיום של העולם תלוי מאוד במעשים שלנו, בהתנהגות שלנו. וחבל שאנשים לא יודעים מזה. ואני נבאר בעזרת השם את כל הברייתא על פי דבריו של המהרש"א, למה באמת אוי להם לבריות, בזה שהם צריכים לדעת על מה העולם עומד. מה זה כל כך נותן לנו שאנחנו יודעים על מה העולם עומד, אז נבאר את זה על פי דברי המהרש"א, על פי הבנתנו בדברי המהרש"א. הארץ, על מה היא עומדת? על העמודים. כמו שהמשנה אומרת, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה של הקורבנות והתפילות, שהם כנגד הקורבנות, במקום הקורבנות, ועל גמילות חסדים. שנאמר, מאיפה מצאנו שהעולם עומד על העמודים, המרגיז ארץ ממקומה, ועמודיה של הארץ התפלצו. רואים שיש לארץ עמודים. על מה עומדים העמודים? על המים, שנאמר לרוקה הארץ, הקדוש ברוך הוא רוקה, מרדד ופורס את הארץ, על המים. מבאר המהרש"א, על פי הגמרא במסכת, בבא קמא דף י"ז, שתורה נמשלה למים, שגם תורה, עבודה וגמילות חסדים, כל אלה תלויים על ידי התורה, כי התורה היא זאת שמלמדת אותנו גם את העבודה וגם את גמילות חסדים, איך לעשות אותם. אז הכל בסופו של דבר עומד על המים, על התורה. ועל מה עומדים המים? על ההרים, שנאמר על הרים יעמדו מים. מי זה אותם הרים? זה הצדיקים. כמו שהגמרא במסכת ראש השנה, דף י' כותבת, מדלג על הערים, אלה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהצדיקים שעוסקים בתורה ומקיימים אותה. ועל מה הערים עומדות? ברוח, שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. הרוח יותר סמוכה לזרוע של הקדוש ברוך הוא, ידוע שיש מה שנקרא אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם שלנו נקרא עולם העשייה, ולמעלה ממנו זה יצירה, למעלה ממנו בריאה, ולמעלה ממנו אצילות. וכאן כתוב על הערים לשון יצירה, ועל הרוח לשון בריאה, שזה יותר קרוב כביכול לזרוע של הקדוש ברוך הוא, שהגמרא תגיד בהמשך, שזה על זה בסופו של דבר העולם, כל הדברים עומדים. ומה זה הרוח? כותב המהרש"א, שידוע שכשנברא האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים. רוח ממללה, כותב התרגום. שזה כביכול נשמתו של האדם, זה הרוח. ועל מה עומד הרוח? בסערה. שנאמר רוח סערה עושה דברו. הסערה היא זאת שעושה את הרוח. סערה, כותב המהרש"א, מרמז על היצר הרע, הוא מביא ממסכת בבא בתרא, דף ט"ז שם, הוא מסביר שם למה זה מרמז על היצר הרע. סערה תלויה בזרוע של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוא מתחת זרועות עולם. כמובן, על ידי שאדם מתגבר על היצר הרע, הוא זוכה בסופו של דבר לקיים את כל העולם, וכל זה תלוי כמובן שהקדוש ברוך הוא יעזור לאדם, אז הוא יוכל לנצח את היצר הרע. העולם עומד על גבי עמודים. על כמה עמודים עומד העולם? חכמים אומרים, על 12 עמודים עומדת הארץ, שנאמר יצב גבולות עמים. הארץ שהיא גבולות של כל העמים, הקדוש ברוך הוא מציב אותה על עמודים כמו למספר בני ישראל. כמו מספר שבטי ישראל 12. ויש אומרים שהארץ עומדת על 7 עמודים, שנאמר חצבה עמודי השבעה. רבי אלעזר בן שמוע אומר, העולם עומד על עמוד אחד וצדיק שמו, שנאמר וצדיק יסוד עולם. טוב, אז דיברנו על העולם, על מה הוא עומד, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על השמיים. אמר רבי יהודה, כמה רקיעים יש בשמיים? לפי דעתו שני רקיעים הן, שנאמר אין להשם אלוקיך השמיים, זה רקיע אחד, ושמי השמיים זה הרקיע השני. ריש לקיש אמר, 7 רקיעים. ואלו הן, הוא מפרט אותם, מלמטה ללמעלה. וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. הרקיע הכי קרוב אלינו הוא מה שנקרא וילון. הוא אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית, מבאר רשי, לתוך תיקו, ואז האור נראה, ויוצא ערבית מתיקו, ואז מתפשט למטה מן האור, וראה העולם חשוך, וזהו חידושו למעשה בראשית בכל יום. לא כל כך אפשר להשיג מה בדיוק הכוונה. וילון זה מה שביאר רשי. זאת אומרת, בבוקר הוא נפרס כביכול, ואז האור מאיר את העולם, ובערב הוא נסגר, ואז ככה העולם מחשיך. ועל ידי זה מחדש בכל יום מעשה בראשית. איפה מצאנו שיש רקיע שנקרא וילון, ושבאמת הוא נפרס ונסגר, נפרס ונפתח, שנאמר הנוטה כדוק, הכוונה כמו וילון, שמיים, ודוק זה וילון, וימתכם כאוהל לשבת תחתם. אז רואים שיש רקיע שהוא כמו וילון, הוא משמש כוילון. אמנם לא כתוב כאן שהוא נקרא וילון, אבל הוא משמש כוילון, והגמרא מביאה שהוא נקרא בשם הזה. הרקיע מעליו נקרא בשם רקיע, שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות קבועים, שנאמר ויתן אותם אלוקים, שהפסוק שם מדבר קודם על המאורות, ברקיע השמיים. אז קודם כל רואים שיש רקיע, שנקרא רקיע, וששם נמצאים המאורות והמזלות. הרקיע שמעליו נקרא שחקים, שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים. שנאמר, ויצב שחקים ממעל, אתה רואה שממעל יש מקום שנקרא שחקים, ודלתי שמיים, שהוא גם נקרא, שזה שמיים, בעצם מה שכתוב שחקים זה הכוונה שמיים, דלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול וגומר, אז רואים שמקום שם, מהרקיע שנקרא שחקים, זה המן לצדיקים. הרקיע שמעליו נקרא זבול, הוא הרקיע הרביעי, שבו ירושלים של מעלה, ובית המקדש של מעלה, ומזבח בנוי בו, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. איזה קורבן הוא מקריב? וכי יש שם פרים, כבשים שם בעולם העליון, אלא הוא מקריב נשמותיהם של צדיקים, כך מובא במדרש, בחזל. ואם תשאל, האם זה טוב, האם זה לא טוב, למה מקריבים נשמותיהם של הצדיקים, ומה המשמעות של הקרבת נשמותיהם של הצדיקים? אז יש זוהר נפלא ביותר, זוהר חדש, מפרשת נוח, מדרש הנעלם. הוא כותב את הלשון הבאה, לשון נפלאה מאוד, אני קורא מתוך הזוהר הקדוש. הנשמה כשהיא באה לעולם העליון, נשמה שזוכה לתהליך שלם שהזוהר שם מפרט לפני כן, אנחנו כרגע מדברים על החלק שבו הנשמות, מיכאל מקריב אותם קורבן, ומיכאל השר הגדול מקריב אותה, את אותה נשמה לקורבן. אמר רבי יצחק לרבי חייא, מה קורבן הוא זה? איזה מין קורבן זה שמקריבים את הנשמה לפני הקדוש ברוך הוא? יכול לומר כשאר הקורבן? אמר רבי חייא, אני אגיד לך מה זה הקורבן שמקריבים את נשמותיהם של צדיקים. הקרבה זו היא כאדם המקריב דורון לפני המלך. ומיכאל הולך עמה עם אותה הנשמה, אחרי שהם עברו את כל הפתחים שהזוהר הקדוש פירט קודם, עד הפתח הרביעי והחמישי והשישי. אומר לפני הקדוש ברוך הוא, מיכאל השר הגדול אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אשרי בניך, בני אוהביך אברהם, יצחק ויעקב, אשריהם הצדיקים הטובים הזוכים לזה, עד שמגיעים לשער השביעי, שהוא רקיע ערבות, כמו שאנחנו ראינו, וגנזי חיים טובים מצויים שם, וכל נשמותיהם של צדיקים, כולם שם, ונעשים מלאכי השרת, ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא, וניזונים מזיו השכינה, אספקלריה המהירה, לא בכל מה שעכשיו קראנו יש לנו השגה, אבל דבר אחד אנחנו עוד כן יכולים לדעת. ושם המנוחה והנחלה, ונוח חיי העולם הבא, אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך. אגב, את השכר הגדול הזה, של עין לא ראתה אלוקים זולתך, הגמרא במסכת ברכות דף ל"ד עמוד ב' אומרת, שזוכים לה, לא אלה שעוזרים לתלמידי חכמים, אלא התלמידי חכמים עצמם, עליהם נאמר הפסוק הזה, עין לא ראתה אלוקים, זולתך יעשה לה מחכה לו. אז יש משמעות גדולה לזה שאדם זוכה לעסוק בתורה בעצמה, בנוסף למה שהוא עוזר לתלמידי חכמים להתקיים, שיזכה לדברים הגדולים הנפלאים האלה. איפה מצאנו שבאמת יש רקיע שיש בו שם בית מקדש ומזבח, והוא נקרא זבול? אז קודם כל, עצם זה שיש את המקום שנקרא זבול, שיש שם את בית המקדש וירושלים וכולי, שנאמר, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. ומנהלן דיקרי שמיים, מאיפה מצאנו שזבול זה שמיים? נכתיב, הבית משמיים הוא ראה מזבול קודשך ותפארתך, אז רואים שזבול זה בשמיים. משמיים, מזבול. הרקיע החמישי שמעליו נקרא מעון, שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה. למה לא ביום? וחשות ביום, הן שותקות ביום מפני כבודם של ישראל שהם מקלסים ביום. שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. בלילה יש שירה של מלאכי השרת. אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר, אתה יודע למה יומם יצווה השם חסדו, חוט של חסד? ומה הטעם? כי למה יומם יצווה השם חסדו? כי הוא משום בלילה שירו, התורה שהיא השירה, בנתה השירה הזאת לכם וכולי, יש, התורה נקראת שירה, בלילה היא הייתה אמי. ויקדה אמרי אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שהוא כולו דומה ללילה, יש בו הסתר פנים נורא של הקדוש ברוך הוא, אדם כזה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא, שהוא דומה ליום שנאמר, יומה מצווה השם חסדו, שם בעולם הבא שהוא כמו יום, הקדוש ברוך הוא ייתן חוט של חסד לעם ישראל, ובלילה שירו עם מי, אלה שבלילה, בזמן העולם הזה, שיש הסתר פנים, הם עוסקים בתורה. מאמר נוסף בגדולת וחומרת לימוד התורה, אמר רבי לוי, כל אדם שלומד תורה, ובאמצע הלימוד, מישהו בא לדבר איתו, או שהוא רוצה לדבר עם מישהו אחר בדברי שיחה, הפוסק מדברי תורה, באמצע שהוא עוסק בהם, והולך ועוסק בדברי שיחה, מה הוא נענש? שהשם ישמרנו, מאכילין אותו גחלי רתמים, גחלים של צמח רתמים, שהוא יכול לבעור הרבה זמן, והוא נהיה רותח, חם מאוד, שנאמר, הקוטפים מלוח עלי שיח, הפירוש הפשוט, אלה שהיו מחוץ לעיר, שקטפו כל מיני אסבים, ושורש רתמים לחמם, אבל רבי לוי דורש את זה כאן, הקוטפים מלוח. אז במסכת עבודה זרה, רש"י מבאר, לשון דברי תורה שיש בהם לחלוחית, או הסבר נוסף, דברי תורה שכתובים על גבי לוח, עלי שיח בשביל לעסוק בדברי שיחה, ושורש רתמים לחמם, נאנשים בגחלי רתמים. בכל אופן, דיברנו על הרקיע החמישי ששמו מעון, ומנהלן דמעון יקרי שמיים, שנאמר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. הרקיע השישי ששמו מכון, מלשון מוכן, שהוא מוכן לפורענות לרשעים, שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד לפורענות, למרות שיש שלג שהוא לברכה, כאן הכוונה לענייני פורענות, ועליית תללים רעים, מכונסים שם תללים רעים שלא ירדו על הארץ, ועליית עגליים, עגני מים, וחדרה של סופה וסערה, החדר שמשם יוצאת הסופה והסערה, ומערה של כיתור שיוצאים משם עדים חמים, ודלדותיהם אש, שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, משמע שיש גם אוצר שהוא לא טוב. שואלת הגמרא, הני, אותם אוצרות של שלג, ברד, כיתור, סופה וכל זה, ברקיע יתנאו, הם נמצאים ברקיע? כמו שאנחנו כעת אומרים, הרי יש לי הוכחה שהני אלה, האוצרות האלה בארעה יתנאו, הם נמצאים על הארץ, הם לא נמצאים ברקיע. דכתיב, אומר דוד המלך, הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תהומות, ואז הוא מוסיף, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה, עושה דברו. אלה שייכים לארץ, אלה מעללים את השם מן הארץ. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, זה לא סותר. בהתחלה כל האוצרות שמוכנות לפורענות היו באמת ברקיע. אבל דוד ביקש עליהם רחמים והורידם שיהיו לארץ. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איך אתה רוצה אצלך ברקיע את האוצרות האלה שהם לא טובים? הרי לא כל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. מה הפירוש? צדיק אתה השם. לכן לא יגור במגורך רע. לא ראוי שהאוצרות יהיו בשמיים, עדיף שהם יהיו כאן על הארץ. ומנהלן שמכון דאיקרי שמיים, תכתיב ואתה תשמע, שמיים מכון שבטך. הרקיע השביעי העליון ביותר נקרא רקיע ערבות, שבו שוכנים צדק, משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתם של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיברות וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים. והגמרא מוכיחה שכל אחד מאלה נמצאים שם ברקיע השביעי של ערבות. צדק ומשפט, מניין שמשכנו ברקיע ערבות? דכתיב, צדק ומשפט נמצא במכון כיסאיך, והכיסא נמצא מעל הרקיע של ערבות, כמו שהגמרא תגיד בהמשך. מניין למדים שצדקה גם נמצא ברקיע הזה? דכתיב, הקדוש ברוך הוא וילבש צדקה כשריון, כמו שריון, שהקדוש ברוך הוא יש לו לבוש של צדקה, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו משכנו מעל ערבות, זה אומר שהצדקה נמצאת שם. גנזי חיים, דכתיב, כי עמך הקדוש ברוך הוא מקור חיים. וגנזי שלום, דכתיב, ויקרא לו השם שלום, הקדוש ברוך הוא קרא לשלום שישכון בסמוך אליו. וגנזי ברכה, דכתיב, יישא ברכה מעת השם, שהברכה נמצאת שוכנת אצל הקדוש ברוך הוא. נשמתן של צדיקים, דכתיב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, שוכנת אצל הקדוש ברוך הוא. אגב, תמיד כשחותמים בהקדשה לעילוי נשמה של אדם שהסתלק מן העולם, אז מוסיפים ראשי תיבות, תף, נון, צדיק, בית, הית, אין נשמתו צרורה בצרור החיים. נראה מכאן שזו הכוונה שמתפללים עליו שהוא יזכה להיות בסמוך לקדוש ברוך הוא שם ברקיע ערבות, המשכן הנפלא, הגדול הזה. וכמו שהבאנו קודם מדברי הזוהר החדש, שמיכאל השר הגדול מקרב את נשמותיהם של הצדיקים שם אל שער השביעי, אל ערבות וכו'. זה תענוג מכל הגדול מכל התענוגים. רוחות ונשמות שעתיד להיברות, מניין שהוא גם כן אלה נמצאים שם ברקיע ערבות. דכתיב, כי רוח האדם שהוא מלפני יעטוף, ונשמות שאני עשיתי, אלה גם כן נמצאים מלפני, מלפני הקדוש ברוך הוא ברקיע ערבות. ומניין למדים שטל של תחייה שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, גם נמצא לפניו. דכתיב, גשם נדבות שהוא טל של תחייה, תניף אלוקים על נחלתך ונלאה, כשעם ישראל לאים ועייפים, אתה כוננת, אתה חיזקת. שם באותו רקיע, ברקיע השביעי, ברקיע ערבות, שוכנים אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מלך כל חי, רם ונישא, שוכן עליהם בערבות, שנאמר, סולו, תרוממו לקדוש ברוך הוא שהוא רוכב בערבות, בקה שמו. ומנהלן, דרקי הערבות, יקרי שמיים, עתיה גזרה שווה, מילה רכיבה, רכיבה, כתיב הכה, סולו לרוכב בערבות. אז רואים שכתוב רוכב לגבי הרקיע של ערבות, וכתיב הטם רוכב שמיים בעזריך. אז על שמיים גם כתוב לשון רכיבה. וחושך, וענן והרפל מקיפים אותו, שנאמר ישת חושך סתרו, סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים, שסביבו של הקדוש ברוך הוא יש חושך, ענן והרפל. שואלת הגמרא, ומי ייקח השוחק כמי שמיה, כי חושך מקיף את הקדוש ברוך הוא, והכתיב הוא גלה עמיקתה ומסתרתה, הקדוש ברוך הוא מגלה דברים עמוקים ונסתרים, ידע מה בחשוך, יודע מה בחושך, ומה כתוב? הוא נאורי מי שרי, האור שרוי בסמוך לקדוש ברוך הוא, לא חושך, עונה הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מה שכתוב שהאור הוא זה ששורה סביבו, סביבותיו של הקדוש ברוך הוא, זה נאמר בבתי גבהי, בחדרים הפנימיים יותר, שם באמת שרוי אור גדול. מה שכתוב שיש חושך סביבותיו, ענן וערפל, בבתי ביראי, בחדרים החיצוניים יותר. ואמר רב אחא בר יעקב, עוד רקיע אחד יש, למעלה מראשי החיות, דכתיב, הוא דמות על ראשי החיה, רקיע, כן, הקרח הנורא, כל שרואה את זה מתמלא במורה שמיים. עד כאן, עד הרקיע הזה, יש לך רשות לדבר מכאן ואילך, מה שיש מעבר לזה, אין לך רשות לדבר, שכן כתוב בספר בן סירה, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית לדעת, התבונן, אבל במה שלא, אין לך עסק בנסתרות. עד כאן דף י"ב.